אנחנו מתחילים פרשת וישב. פרשת וישב היא בעצם התחלת כל התורה כולה. רש"י כותב בהתחלת פרשת וישב, אלה תולדות יעקב, שזה פסוק שהוא הקדמה לשאר התורה. עכשיו נספר לך את הסיפור של יעקב, איך יעקב השתשלו הדבר, עד שהגיעו עם ישראל לארץ ישראל. זאת אומרת, תראה רש"י, באלה תולדות יעקב, אלה יישוביהם מגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב, עד שעם ישראל מגיע ליישוב וישב יעקב, אלה תולדות יעקב. עכשיו אני אספר לך איך יעקב הגיע לכלל יישוב, וזה מסביר לנו את הגמרא, שאילו לא חטאו ישראל הייתה ניתנת התורה חמישה חומשים פלוס ספר יהושע, כי ספר יהושע זה בעצם הסיום של אלה תולדות יעקב, איך יעקב התיישב בארץ ישראל.
רוב הזמן של עם ישראל בגלות, לא ביישוב. זה לא תולדות שלו. תולדות שלו זה גלות.
אבל אנחנו באים לתולדות, הכיוון של תולדות יעקב זה להגיע לוישב יעקב. תיארתי לך איך עשיו התיישב בהר סעיר, עכשיו אני אתאר לך איך יעקב התיישב בארץ ישראל. לא הגענו ליישוב הזה כי למעשה התורה הסתיימה בגלל חטא העגל, וחטא המרגלים הסתיימה לפני שנכנסנו לארץ. וישב יעקב, ביקש יעקב
לש... אתה אומר, אתה מקבל כאילו שבגלל איזה חטא, כאילו, וואי, כל התוכנית של הקדוש ברוך הוא נתפקה?
אני חושב שזה דורש דיון הרבה יותר רחב ומקיף. אני לא חושב שזה נכון לומר תוכנית של הקדוש ברוך הוא לא הלכה, כי הרי הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה ויודע גם את העתיד. אז זאת אומרת שמצד אחד התורה רצתה לתת לנו פרספקטיבה של רצון השם לכיוון אחד, מצד שני התורה רצתה לתת לנו פרספקטיבה שראו מה החטא שלכם גרם, שלולא החטא שלכם לאן יכולתם להגיע. וכן, התורה אומרת לנו בפירוש, מה זה אני מקבל? זה פסוקים מפורשים. לא הבנתי, בפרשת שלח לך.
נראה לי יזוי קצת, וכאילו, כמו גן עדן, כן? יאללה, אדם, למה אכלת מהפרי? אם לא היית אוכל מהפרי, היינו בגן עדן עד היום, וכאילו...
אז אתה צודק.
אז אנחנו, כל התוכנית נפתקה.
אתה 100% צודק, אם תסתכל טוב. ברמב"ם המורה נבוכים ובמלבי מהתחלת משלי ובגמרא בעבודה זרה בדף ג', אתה תראה שהגמרא באמת מגדירה קצת אחרת את כל הסיפור של אדם והתוכנית של הבריאה שהייתה שהוא יצא מגן עדן, ובכל זאת היה בזה כוונה שאנחנו נראה את זה כיציאה בגלל חטא. כמו שהתינוק לומד את כל התורה וצריך לשכוח אותה, למה הוא צריך ללמוד את כל התורה ולשכוח אותה? אז כנראה שיש משהו. אז חזרה לענייננו, אבל אני, אלה שאלות גדולות שדורשות באמת תשובות מקיפות, לא תשובה של שנייה. אז אני מעדיף, יש לך דף, תרשום אותם, ונשתדל לדון מהם אחד אחד.
רב, שאלה קטנה.
כן.
כמו שאנחנו אומרים שבמאמר סיני, כל הנשמות של כל העם יהודי היו שם, למה גם בגן עדן, כאילו הנשמות של העולם הראשון, כל הנשמות שלנו היו שם?
אבל זה לא הפרשה שלנו. אז זו שאלה טובה ליום אחר. חזרה לפרשה שלנו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ביקש יעקב לשב בשלווה, ותפקידו לא היה לשב בשלווה, הוא היה צריך לחשב כגר בארץ, כי הרי זה נחשב ב-400 שנה, אז קפץ עליו רוגזו של יוסף. אלו תולדות יעקב יוסף. יוסף מהווה בעצם ההמשך של יעקב, שהרי יעקב עיקר עבודתו הייתה ברחל, ויוסף הוא הבכור מרחל. עכשיו יוסף היה הרבה יותר חכם משאר האחים, הרבה יותר חריף משאר האחים, ובגלל זה כששאר האחים יוצאים לראות את הצאן בשכם, יוסף נשאר בבית ולומד ולומד ולומד. ואבא שלו סומך עליו, ואבא שלו אפילו שולח אותו לבדוק מה שלום האחים. הוא לומד את עומק האמונה, את עומק הידיעה של השם, את עומק מסכת עבודה זרה שאברהם אבינו חיבר בין 400 פרקים. ויוסף הוא... באמת
יעקב יודע שזה פעם אחרונה שהולך לראות אותו.
לא יודע.
שלח אותו.
לא יודע.
למה אבל?
לפי הפשט נראה שהוא מתגאה על האחים,
לאט לאט, בוא נראה. אז יעקב בעצם עבד בשביל רחל, וכשראובן חטא ויוסף מספר לו שראובן הוא זה שהחליף את המיטות, אז ראובן ננש ונלקח ממנו הבכורה והמלכות, כמו שכתוב בדברי הימים, מה שהנוצרים קוראים פרק ה'. וכשהוא עבר המלכות מראובן, זה הוא עבר ליהודה, וכשהוא עבר הבכורה, זה הוא עבר ליוסף. למה דווקא ליהודה? בהזדמנות צריך לדבר זה אולי בהמשך.
למה זה הבנתי מחד של ראובן בעצם?
אוקיי.
כאילו לקחת את המיטה, אני לא יכול...
זה הפרשה הקודמת. בעזרת השם, שנה הבאה וישלח נדבר על זה. אתה רוצה? ביום ראשון תעלה את זה. חבר'ה, בואו נעשה סדר. יש לי בערך 4 שעות של חומר שאפשר להעביר פה, ואם כל הזמן נעבור לדברים אחרים, אז לא נספיק אפילו שעה אחת. אז תלוי בכם. אבל כשאני אומר 4 שעות, זה בלי גוזמה. תעלו על האינטרנט, אתם תראו שעל פרשת וישב יש 4 שעות של חומר. אז יש המון 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 לדבר. חזל אומרים לנו שבאמת יעקב אבינו טעה בזה שהוא התייחס ליוסף שונה משאר האחים. הטעות של יעקב היא מובנת, שהרי יוסף הוא בן יתום, יוסף הוא הבן שבעצם יותר חכם, ויוסף הוא בעצם הבן הבכור מאשתו שהוא בחר. אבל בכל זאת חזל ראו בזה נימה שיעקב לא היה בסדר. ובגלל ששינה יעקב בניו בין הבנים, נתקנעו בו אחיו, אומרים חזל, ונתגלגל על הדבר וירדו אבותינו למצרים. שואל תוספות, ראי, הקדוש ברוך הוא כבר גזר שנרד למצרים, עונה תוספות, נכון. אבל 400 שנה, סיימנו 190 שנה בלי להיות במצרים, נכון? זאת אומרת, אז כל 400 שנה יכולנו לקיים בלי להיות במצרים. לא נגזר איך הגזרה תבוא לידי ביטוי. זה שהגזרה באה לידי ביטוי וכזה עינוי וסבל, זה אשמתנו, זה בגלל השנאה חינם. נכון, אבל אתה רואה שחזל אמרו שהקיום של 400 שנה היה גם בימי יצחק ויעקב, עוד לפני שירדו למצרים, נכון? ועוד בימי יעקב, כשעוד לא שיבדו אותם. אז ועבדו מינו אותם, אז חזל אומרים, ועבדו מינו אותם לא צריך להיות עליהם 400 שנה. יכול להיות גר יהיה זרחה 400 שנה. ועבדו מינו אותם יהיה גם כן ועבדו מינו אותם. יכול להיות שיצאנו את זה ידי חובה, ומה שקרה עם הבארות, ומה שקרה עם דינה עם שכם. לא, לא, לא בערך מה יהיה ועינו אותם. בכל גזרה שיוצאת מן השמיים, יוצאת הגזרה וניתנת לאדם את האפשרות איך הגזרה הזאת תבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, הגזרה נמצאת בפוטנציאל, 40 יום מנינווה נהפכת, וזה תלוי באדם איך הגזרה תבוא לידי ביטוי. האם בצורה יותר טובה או יותר גרועה? אמרת? חזרה לענייננו. אז חזל מזה מלמדים אותנו, לעולם אין ישנה אדם בנו בין הבנים, זאת אומרת אפילו בן יתום, כמו יוסף, חזל אומרים, אל ישנה בנו בין הבנים, תן יותר תשום לב לכולם, אבל לא לאחד יותר מהשני. מה זה קטונת פסים? רש"י מביא מסורת, שכולם היה להם אותו סוודר, אבל פה סביב פס היד היה חתיכה אחת, אבל זה מספיק לגרום לכולם לקנות. אם לכולם יש כחול, ולא יש פס אחד של צמר אדום סביב פס היד, אז הוא...
זה הכל?
כן, זה מספיק.
זה המקור
לצמיד
האדום
מקבר רחל? לא. המקור לזה זה בתוספתא למסכת שבת פרק זין. כן, שם כתוב שזה חוקי המורי. חזרה לענייננו. מה אתם רוצים ממני? תפתחו את התוספתא. חזרה לענייננו.
כמה קשה להיות פשוט יהודי, אה?
אז יוסף חולם ויוסף רואה בחלום מראה נבואה. והוא מספר להם שכל האלומות השתחוו לאלומתו ושאלו אותו, אתה חושב שתמלוך, אתה חושב שתמשול, ההבדל בין מלך למושל, מושל זה בכוח, נכון? אתה חושב שבכוח אתה תהיה מעלינו? והמשיכו לשנוא אותו, למה הם שונאים אותו?
כי אין אדם... המהלוך תמלוך ואז מושל תמשול. זה תמוה ההתנהגות שלו.
אז אם הוא ראה בחלומות מראה נבואה שהחיות שלהם ליישם אותו, אז הוא מספר להם, והראיה שהוא צדק.
אבל למה בהתחלה הם אמרו לו, מלוך תמלוך ואז משל תמשול?
האם אתה חושב שמעצמך, מזה שאתה מזרע רחל, האם אתה חושב שמהכוח שלך, מזה שאתה חכם? מאיזה כיוון שאתה חושב? זה מה שאתה חושב? מה הטענה שלהם? הגמרא מספרת בברכות שהיה מלך ששאל אחד מהמוראים, מה אני אחלום הלילה? אז הוא אמר לו, יש מדינה לידך שאתה דואג שיתקפו אותך, על זה אתה תחלום הלילה. כל היום הוא חשב על זה, ובאמת ככה הוא חלם בלילה. הגמרא אומרת מהפסוק בדניאל, הגמרא לומד מהפסוק בדניאל, שההירורים של האדם ביום זה מה שעולה לו בלילה. אבל הגמרא גם כן אומרת שהחלום הולך אחרי הפירוש. וזה שאחים מתווכחים ואומרים לו, המלוך תמלוך, אם משול תמשול, הם הרגע ננו את הפירוש לחלום, והם אלה שקבעו שהוא יהיה מלך. וזה רעיון שאנחנו נראה חוזר על עצמו לאורך כל התורה. שהרבה פעמים המעשים שהאדם מנסה לעשות לברוח מרצון השם הם עצמם המעשים שגורמים את רצון השם לבוא לעולם. האחים מוכרים
כמו שאומרים לאדם שהוא הולך למות היום, אז הוא רץ כדי שלא יתפסו ואז נופל לתהום באמת.
יפה, אז האחים מוכרים אותו למצרים, וזה בעצם מה שיגרום לו להגיע למלוכה שהם כולם השתחוו לו. חולם חלום שני ושוב אומר להם, השמש והירח, דיברנו שבוע שעבר ששמש זה יעקב אבינו, ואבא שלו כועס אליו, אבל רואים שאבא שלו יודע שיש אמת בחלום. הם הולכים... הם הולכים...
האחים שלו בעצם קובעים מה יהיה בזה שמפרשים את החלום?
כן. הם כועסים על זה, אבל הפירוש שלהם, חזל אומרים, אין החלומות הולכים אל אחר הפה.
יוסף חייב להגיד את החלום בגלל שזה נבואה?
ככה הוא ראה את זה, כן.
וירח זה זיפה.
לא הבנתי?
ירח זיפה?
או שכן או שלא.
אבל לפי הרמב"ם אתה...
מה לתבן את הבר, חז"ל דורשים, אין חלום ללא שטויות. אין חלום שהוא 100% מדויק. זה לא נבואה, כן.
אבל רמב"ם אומר בזה, בהקדמות למשנה, שמי שמתנבא הוא כאילו 100% על זה, הוא סגור על זה.
זה בנבואה, פה זה היה חלום. השאלה היא איזה סוג חלום זה היה.
אז גם שאני חול... אם אני עכשיו חולם חלום ב... בלילה, וזה נראה לי כאילו משהו כזה רציני, לא יודע, מגלה לי איזה צדיק, אומר לי איזה משהו, אני... אומר לי לך תפיץ את זה בעם ישראל, אני מחויב לעשות את זה.
שאל את הרב שלך, על פי רוב אנחנו אומרים שהחלומות שלנו הם מקלקולי קיבה.
מה? בעיקר אצלך שהיה לך קלקולי
קיבה. כך כתוב בארוך השולחן.
מה זאת אומרת?
שעל פי רוב אנחנו לא במדרגה של טהרה בחיי יום יום שלנו, שהרעיונות שעולים לנו בלילה הם נובעים מהנשמה, אלא הם נובעים מהקיבה. זאת אומרת, הם נובעים מזה שהצד הגשמי של האדם בלילה הוא הגורם לו לחלום, ולא הצד הרוחני שבאנו. ממילא החלומות שלו הם לא במדרגה שאנחנו מאמינים בהם. עד כדי כך, שהרבה אחרונים סוברים...
אם זה בן רב גדול יחשוב את זה, אם לא יודע, זה רב גדול יחשוב את זה.
זו הוא כבר ידע מה התשובה. חזרה לענייננו.
זאת אומרת, יש איזה תוקף גם היה ברמת העיקרון.
ברמת העיקרון, כן. יש איזה הלכות בשולחן ערוך. יש תענית חלום בשולחן ערוך. יש הטבת חלום בשולחן ערוך. יש סימן שלם בשולחן ערוך על חלומות. אז אחיו הולכים לראות בשכם. למה בשכם? שכם זה מקום ביתי. הרי בדיוק לחמו שם מלחמה.
הם רצו להמשיך את ההרתעה שלהם שם.
גם המפיכה של ירושלים.
יפה, יפה.
אז
יעקב קורא ליוסף ואומר לו ללך לראות מה קורה עם האחים. ומה קורה עם הצון? אתם רואים למה הוא צריך את יוסף לבדוק מה שלום הצון? כי יוסף יודע לבחון טוב טוב איזה צון חולה ואיזה צון לא חולה ואיך מרפאים אותו. אז יוסף הוא בקי גדול בהרבה חוכמות, כולל חוכמת הצון. אז וישלחהו מעמק חברון, הוא ליווה אותו עד העמק, וזה הלקח האחרון שהוא לימד אותו, שאחד מהחובות של צדקה זה שהאחריות של מערך והאחריות של סנדרין בעיר זה ללוות בן אדם מהבית, לעשות לו לוויה. זה אחד מהדינים של עגלה ערופה שהזקנים מעידים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. זאת אומרת, אנחנו ליווינו את האדם, לא נתנו לו לצאת ארטילאי.
רואים פה גם שהוא הלך ממערת המכפלה ולא מהבית שם, למעלה בא.
טוב, יפה.
זה העמק, זה לא
איפה שהם עוברים. יפה. והוא לא מוצא את האחים. אז הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך גבריאל, כי כמו שאלעד העיר בצדק, אנחנו רואים שיש דברים בתורה שרצון השם שהם יקראו, כגון המפגש של יוסף עם אחיו. אז האיש בא ומזהיר אותו, נשאו מזה. הוא אומר, אני מבקש את אחי, והם אומרים לו, נשאו מזה, תרתי משמע. נשאו מהמקום הזה, נשאו מהרעיון הזה של אחים. הם כבר רואים אותך כרודף. הרי אם אתה בן הבכיר ויעקב אבינו הולך לקחת אותך כבכיר והם כולם כבר לא יהיו חלק מהעם הקדוש הזה, אז זה לא נכון. הרי אתה פחות מכולם. אלא מה? אתה עושה את אותו דבר שעשיו עשה ליעקב. אתה בא ומאכיל את אבא כל מיני שקרים, ובגללך אבא חושב שאנחנו לא רואים להיות המשך של עם ישראל. אבל באמת אתה אחד שלא בסדר, אתה לא שונה מאיסב שבא לקחת את הברכות.
אז
אם כשאיסב היה אמור לקבל את הברכות, זה הכל היה בגלל שהוא איתה את אבא שלו, ואתה יוסף הרי לוקח מאיתנו את המשכיות של אבא יעקב.
אני לא
מבין. יעקב, למה היה ליעקב צדק בזה שהוא לקח את הברכות מאיסב? כי איסב היה בדרך לקבל את הברכות, על רקע הטעיה. מאחר והוא איתה את אבא שלו לחשוב שהוא צדיק, והוא לא אמר לאבא שלו שהוא מכר את הבכורה, והוא לא אומר לאבא שלו שהוא אונס ורוצח וגזנן, אז אבא שלו חושב שהוא צדיק גדול, אבא שלו עיוור בבית, הוא לא יודע. ומה יעקב? מה רבקה אומר לי יעקב? יעקב מגבה את זה. אם אבא הולך לטעות בהנחלת המשך הגדלות של עם ישראל, העם הנבחר, אז אני אלך ואתקן את זה גם בלי שאבא ידע. אז מה עושים האחים? הם אומרים אותו דבר.
אנחנו... התיקון שונה, שם פה מלשין עליהם, ופה שם הם, הוא עושה...
זה עוד יותר חמור. עשיו כולו לא דיבר רע על יעקב, אלא מה? הוא הראה את הצד הטוב שבו ליצחק. יוסף עוד מוריד את שאר האחים, ובגלל זה הם פסקו שהיה לו דין רודף. ואנחנו רואים שהם לא היו רחוקים מהאמת, שהרי הקדוש ברוך הוא הצטרף איתם בחרם. הם עשו חרם שאסור לגלות ליעקב מה קרה עם יוסף. ורואים שהקדוש ברוך הוא אישר את זה ויצחק אבינו אישר את זה.
זה סתם שתמה בהתנגדות של יוסף.
נכון. אני אומר, יוסף לא היה רע כמו שמציירים אותו, והוא לא היה קשר כמו שמציירים אותו. יש נקודה של נימה של טעות במה שיוסף עשה, ובכל זאת אנחנו רואים שהאחים עד היום הזה משלמים את המחיר על מה שהם עשו. הנביא אומר, על מחם בר כסף צדיק ואביון בעבור נעליים, זה חטא שרבץ על עם ישראל אלפי שנה. השנאת חינם, זאת אומרת, אם כל זה שהיה להם הצדקה, היה בזה פן של שנאת חינם. זאת אומרת, תמיד זה, אתם חושבים שקורח היה נראה עם ג'ינס וטישרט, קורח היה עם פרק ארוך ומגבעת שחורה וזקן לבן ארוך.
זה בדיוק איך שתיארתי אותו.
זה קורח. ואותו דבר, כשאנחנו מגיעים לשנאת חינם, בכל סיפור של שנאת חינם, אז יש את ההצדקה, את הטענה, אני הולך למען הצדק, למען הצדק החברתי, למען הצדק בין האדם לחברו, תמיד יש טענות למה מותר להיות שונא חינם. אז חזרה לענייננו.
למה זה גדול שיוסף היה צדיק גמור?
יוסף צדיק.
איפה זה כתוב?
במדרש זה כתוב.
תראה לי ואז נדון.
כי זה כתוב שכאילו הוא היה צדיק בכל המקומות שהוא היה.
תראה לי ואז נדון.
למה הם טוענים שיש לו דין עודף?
נחזור זה אחר כך.
אני באמת לסכם.
אני יודע מה אני אעשה. האחים רואים אותו מרחוק. ו...
איך אמרת? שהרבה פעמים אתה מצדיק את השנאת חינם שלך במשהו מוסרי?
כן. כל פעם שיש לך שנאת חינם, יש לך הצדקה. גם לקמצא ובר קמצא היה הצדקה. כל פעם האדם לא בא ואומר, אני שונא חינם. זה למה שחזל נתנו לנו קריטריונים איך לבחון מה זה מחלוקת של שם שמיים שאינה לשם שמיים. ראיתם את הדף של פרשת שבוע שבוע שעבר? סידנו שם דיון בראשונים. מה, איך האדם אמור לזהות? מה היא מחלוקת של שם שמיים? כי על פניו זה לא כל כך פשוט לזהות. תמיד האדם אומר שהוא לשם שמיים. אף אדם לא בא ושם שלט, אני בא לא לשם שמיים. ההפך, כולם שמים שלט, אני לשם שמיים.
אז איך שם זה?
תראה, את הדף שבוע שבוע.
בודק את המאפיינים של מחלוקת בית שמיים ותראה.
או, יפה. אז מתחילים לדון, רואים אותו מרחוק, שמעון אומר ללוי, הנה בא לחלומות על הזה, בא, בוא נראה מה יהיה עם החלומות שלו, בוא נהרוג אותו, מושך בקשת, מוכן להרוג אותו. השני אומר, בוא נאמר לכלבים לרוץ קדימה להרוג אותו. ראובן אומר להם, אל תשפכו דם, מה איתכם? תשימו אותו בבור, אבל אל תהרגו אותו, מה, אנחנו נהרוג אותו ידנית? גם אם הוא עשה דברים של גרמה שהם נזק לנו, אז צריך לעשות משהו של גרמה להניש אותו. אל תלכו יד ביד להרוג אותו, תניחו אותו בבור. אז כל האחים אומרים, בסדר, אוקיי, לא נהרוג אותו ידנית, בסדר. אז יוסף מגיע, מפשיטים לו את הבגדים, יוסף יוכב שם הרום, צורח, מה אתם עושים לי? תעזבו אותי. לא מוכנים, זורקים אותו לבור. יוסף מתחנן.
הוא אומר, תעזבו אותי.
יוסף מתחנן. חבר, אל תעשו לי את זה. מתחנן, צועק. והאחים עוזבים את הבור, והולכים ויושבים לאכול. רואים אורחת ישמעאלים, ראובן בורח להר, הוא באמצע לעסוק בתשובה על מה שהוא עשה עם בלהה. ו... שהוא תפס יוזמה, וכשרחל נפטרה ויעקב הזיז את המיטה לאוהל של בלהה, אז ראובן בא ולקח את המיטה של יעקב אבינו ושם את זה באוהל של לאה. אז
אלא לא כתוב כאילו שכבת.
לא הבנתי. לא הבנתי, מה להתערב במשכב של אבא שלו? הוא יתחיל לדון איפה המיטה של אבא שלו, עם איזה אישה אבא שלו שוכב? זה לא חוצפה?
חוצפה.
עדיין לא.
זה כיבוד לב.
זה בדיוק מה שאמרנו, על כל עבירה האדם יש לו איזושהי הצדקה. אני עושה את זה לשם, נכון? לשם כיבודיהם, בסדר? בדיוק, אמרת טוב, נכון? אתה צודק? זה ודאי מה שהתנגן לו בראש. לא יודע, אני מקווה שלא, אני מקווה שיש מצוות שם על טהרת הקודש, אני מקווה. אז
היו שמעון בלוי שרצו
לרצוח אותו, מה? שמעון בלוי, יפה. אז
שתי משוגעים
אתה מדבר על שני שבטים, לאט לאט, אתה מדבר על אנשים קדושים וטהורים.
בסדר, הוא מדבר על זה כדבר טוב. מדבר
כדבר כאילו...
תשמע, בן אדם שבא...
מציאותי שהתורה מציירת לך, אני חלק מלבי, אתה יודע, אני גם שבא
כזה. הם היו קרבים, הם היו קרבים.
אולי אני גם שבא
כזה. אתה תדעו את השורשים שלך. אבל...
אבל זה תמון בתוכי בפנים.
שמעון ולוי שהם קנאים על דבר השם, אז פה הם רואים אחד שהוא גם מלשין.
אז למה שמעון כן חטאו בחטא העגל ולוי?
נדון בזה, אבל לא עכשיו. תראו, אם עכשיו נעסוק בשער התורה ולא בפרשה שלנו, לא נדע לא את הפרשה שלנו ולא את שער התורה.
אני מבינו מתוך דבריי ששמעון ולוי הם חולי נפש.
מה?
כשהם אכלו את יוסף, כאילו, האחים, כאילו, איך אומרים, יזלזלו את יהודה, ורש"י מפרש עכשיו,
נגיע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, נגיע. עוד רגע.
איזה קנאות יש פה לדבר השם, אבל אם הם באים להרוג את אח שלהם?
אם אח שלהם מגיע לו?
מה מגיע לו?
אבל איפה אני לא רודף?
לא הבנתי. אם הוא רוצה לגרום להם לא להיות חלק מעם ישראל, זה לא רודף?
לא.
לא? בן אדם שרוצה בן אדם שבא ורוצה להיות מיסיונר ולהוציא אנשים מהדת, זה לא רודף?
היית רק בן אדם כזה?
אני לא, מה אני? לא יודע כלום.
לא, 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 היית רק בן אדם כזה, אתה רואה יהודי מיסיונר שמסית אנשים מהתורה.
אל תשאלתי שאלות כאלה.
בתורה, מה?
מוקלט עכשיו.
חזרה לפרשה. אז הם רואים אורחת ישמעאלים, ויהודה אומר לאחים, מה נרוויח אם רק נהרוג אותו? בואו נמכור אותו, נרוויח משהו. חזל אומרים, אילו יהודה היה יודע שדבריו נכתבים בתורה, אז הוא היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומביא אותו הביתה. יהודה ניסה להציל את יוסף, אבל תראו באיזה דרך בזויה הוא מציל אותו. במקום לבוא בהנהגה ולומר לאחים, חבר'ה, אנחנו לא בסדר, אי אפשר, ומה יהיה עם אבא? הוא בא ואומר, מה נרוויח מזה? בוא נעשה בצורה שנרוויח. חז"ל אמרו שיהודה בסוף מאוד התבייש מהצורה שהוא הציל את יוסף, וגם האחים כעסו עליו, ובאמת...
מה כעסו עליו? הם רצו להרוג אותו.
נכון, יהודה. כי יהודה יכל, הרי הם היו משאירים אותו שם בבור למות. ויהודה יכל לקחת אותו ולומר, חבר'ה, תשכחו מזה, אנחנו מביאים אותו הביתה, לשים אותו על כתפיים.
מה כתוב שהוא לא יכול לחם לפני האלוקים?
כתוב
לפני
האלוקים. אבל אם הוא לא היה מוכר אותו...
הוא רואה משהו.
הרי אם הוא לא היה מוכר אותו, ראובן היה לוקח אותו.
כן?
משהו כזה, צריך
להסתכל. כי
נראה לי
אולי זה
אפשר לעשות פה איזה קוויץ'. יפה, תסתכל, תסתכל שם, לא זוכר את השם דיוק.
הוא לא הציל אותו, בעצם הוא לא יהיה מוכל אותו, רואה נהיה לוקח אותו, להראות את השם.
אבל הוא לא ידע את זה, נכון. אז פה יש לנו כלל, הרבה פעמים אנחנו מרשים לעצמנו לעשות כל מיני שטויות, כי אנחנו חושבים מי ידע ומה זה משנה ומה אני, ובן אדם לא יודע, בן אדם פשוט לא יודע. אני... יש מלא מלא סיפורים שבנם לא קולט מי מסתכל לה. סיפרת לכם את הסיפור שאלי סדן סיפר פה על אותו אחד, רב אלי סדן, סיפר פה על אותו אחד שהיה בחיל האוויר, הוא כל הזמן הסתכל לבן ישיבה, ואז הוא אחרי 3 שנים, סיפרתי לכם, לא?
לא.
אחד שהגיע לישיבה, אחרי שהוא סיים את הצבא, שאלו אותו, לא, שם, לאלי. שאלו אותו מה העניין, מה הביא אותך לישיבה. אז הוא סיפר שכל הזמן שהוא היה בשירות, הוא הסתכל על בני ישיבה ורצה לראות מי הם. נכון. הוא ראה שכל הזמן יש להם כוח וכל הזמן הם פועלים עם מידות טובות. ובסוף הוא רצה להבין מאיפה יש להם כאלה כוחות, מאיפה כל זה בא. והוא בא לישיבה וחזר בתשובה והקים משפחה, שומר תורה ומצוות. בן אדם, אם בן אדם רק יחשוב לרגע, מסתכלים עליי, מה שאני עושה משנה, אז הוא מתפקד אחרת, כמו שהנתיבות שלום כותב, אחד מהיצרים הכי חמורים שיש לאדם, זה לחשוב אני לא משנה, מה שאני עושה לא ישנה בעולם. אז חז"ל אומרים לנו את זה פה על יהודה. עכשיו כשיש מכירת יוסף בפסוק לא כתוב מי מכר אותו. ועברו אנשים מדיינים סוחרים, הם שכו ואילו את יוסף מן הבור, מי העלה אותו מן הבור? מחלוקת ראשונים. האם המדיינים העלו אותו מן הבור והם מכרו אותו לישמעאלים, או האם האחים העלו אותו ומכרו אותו ב-20 כסף? כתוב בנביא בהפטרה, בהפטרה כתוב שזה היה בעבור נעליים, שכל אחד קיבל 2 זוגות נעליים עבור יוסף. וזה, נכון? ראובן חוזר בלילה מההר, והוא בא להוציא את יוסף מן הבור, ויוסף לא שם. הוא קורא את בגדיו, הוא אומר, רגע, הילד לא נמצא, איך אני אחזור הביתה לאבא? למה? כי את מי יעקב מאשים? האשמה הראשונה זה על ראובן. כי הרי ראובן היה האח הגדול, ולראובן היה הכי הרבה מה להרוויח מזה שיוסף יעלה מהשטח. כי הרי ראובן הוא זה שאיבד את הבכורה ליוסף, בגלל שיוסף בא ולשין לאבא. בא ואמר, מה זה חשודין על הריות? ראובן הוא זה שעשה את מה שקרה עם בלהה. אז אם יוסף בן 17, אז תעשה את המתמטיקה. אז האחרים יהיו בן 22.
גג, כל אחד.
תחשוב, יוסף נולד לפני סוף השבע שנים.
שליה?
לפני סוף השבע שנים האחרונים. אז זה היה פער של שבע שנים, מקסימום. בין ראובן ליוסף, מקסימום.
וואו.
או קצת יותר.
אז בתוך שבע שנים, יעקב,
14.
11 ילדים נולד.
מה? רק שנייה. לא, 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 רק שנייה. שבע, שבע.
כי בנימין עוד לא נולד.
ועוד חמש, סליחה. כן, בסדר. אוקיי, חזרה לענייננו. אז...
שאלה, מתי הוא גילה שיוסף חי?
עוד 22 שנה, לא הבנתי.
כן.
שמי? ראובן? זה לא ברור. זה מחלוקת ראשונים. האם סיפרו לו או לא סיפרו לו. מחלוקת גם דשים.
כתוב שבינה נולדה?
כן.
כתוב תמיד, לא כתוב, אבל כשבתנך בעיקרון שהבנות מולדות, נגיד לאדם לא כתוב, וזה נכון?
נכון.
זה
שיות שלנו. בסדר.
אבל אין רואים למה זה כתוב שהיא נולדה.
בסדר.
יש רשי שמפשת.
כן, אבל למה לא כתוב על השב רשי?
מה?
אז הם שולחים תקטונת, והם אומרים בלשון מאוד קשה, הקר נע, הקטונת נע, בנך היא אם לא. לא אחינו, שולחים, מביאים לו קטונת נוטפת דם. כן. ויקירה, הוא מכיר, והוא עונה להם, קטונת בני, לא אחיכם. חיה רעה אכלתו. מי זה חיה? יהודה גור אריה, בנימין זאב יטרף. חיה רעה אכלתו. בנימין לא היה. אבל בסדר. דן גור אריה. מה זה חיה רעה אכלתו? הוא אמר להם, אני מבין. יוסף כן רגיע לכם. כן. יכול להיות שיוסף הגיע לכם, ואתם קשרתם אותו לעץ, והשארתם אותו שם, שטרוף טורף יוסף. ויקרא יעקב סמלותיו.
זה נבואה שאשתו של בנך.
אוקיי, גם נכון. יעקב זה גם על אשת פוטיפר.
ומה אשת פוטיפר?
שהיא גם החיירה. יעקב קורא את הבגדים, כי יעקב אומר, התפקיד שלי בעולם היה להביא 12 שבטים. אם הלך אחד מהשבטים, אז הלך לי כל העתיד שלי. אין 11 בלי 12, אין 11 בלי 1. וזה המסר הסופי, שלא, זה המסר הסופי. זה דיון ארוך, אבל בפשטות לא. זאת אומרת, היה ברור לו שהסיפור הסתיים.
מי?
ליעקב. שה-12 האלה היו אמורים להיות 12 שבטים.
אולי עוד אחד יכול להיוולד?
מה?
אולי עוד אחד יכול להיוולד?
אולי. אבל אולי היו אמורים להיות שניים מינימום מרחל, ועכשיו כבר לא יהיה שניים מרחל, כי רחל כבר הלכה לעולמה.
יש לי חבר פירוש שבילה, זה גם...
בסדר, אבל טוב, חזרה לענייננו. אז... יוסף נמכר למצרים, שר הסריסים, פוטיפר קונה אותו למשכב זכור, ואז בא גבריאל ומסרס את פוטיפר, ועכשיו יש את פוטיפר בבעל שלא מתפקד, יש לה בעל. עכשיו, מי זה פוטיפר? לפוטיפר יש ילדה שהם ימצאו, הרי לפי חלק מהמדרשים הוא היה סריס מההתחלה, והם ימצאו את הילדה, דיברנו שבוע שעבר.
פוטיפר זה השליט?
אני...
מה זאת אומרת היה?
המלך כאילו
של מצרים? לא, הוא סריס של פרעו. פוטיפר הוא סריס של פרעו.
מה אמרתם לוט עכשיו? מאוד
אשים. הוא אחראי להוציא להורג. זה התפקיד של פוטיפר. הוא השר הטבחים. הוא המוציא להורג של פרעו. עכשיו, פוטיפר אימץ ילדה, אוסנת, כשהיא הבת של דינה משכם. כך כתוב במדרש.
מה רוצים לומר? רוצים לומר בזה משהו, זה לאו דווקא כתוב.
אוסנת. לאט
לאט, כשדינה הולידה משכם, אז יעקב התחיל לחשוד באחים. אמר, הרי הם הרגו עיר שלמה, על זנות, מה הם יעשו על הילדה הזו? אז האחים באמת יהיו באמצע דיון, האם אפשר להשאיר ילדה אצלנו בבית שהיא בת של שכם שנולדה מזנות? יעקב אמר, אני לא מחכה לראות מה המסקנה שלכם, אתם עבדתם אחרי הגב שלי פעם אחת, אני לא מחכה לראות אם תעשו את זה פעמיים. היא בת ישראל, לקח אותה, הוריד אותה למצרים, שם לה שרשרת סביב הצוואר, ובשרשרת כתוב כל הסיפור, תדעי מי את, תדעי שאת הבת, את הנכדה שלי, את בת דינה בת יעקב, ואני שלחתי אותך למטה למצרים, שיגדלו אותך פה. ונתן כסף לחיפש דווקא. יפה. נכון. אז מה שלא ידעו, זה שבעצם היא האחיינית שלו, נכון. זה כבר, אז היא גדלה בבית.
זה לא מסתכל לך לכל דבר. יש פירוש הרש"י, כשמגיע מעלת פוטיפר, שזה כתוב שהיא רוצה להיות גם עם יוסף לשם שמיים, למה? כי היא רוצה בן של צדיק הזה, ואחר כך הרש"י מפרש שבסוף, בגלל משהו טוב שהייתה בכוונה שלה, היא הצליחה כי יוסף התחתן עם בת שלה.
אבל כתוב... מראה בסנהדרין שמי שמגדל יתום בתוך ביתו, מי שמגדל ילד בתוך ביתו, זה כאילו הוא ילד אותו. אז גם בנביא זה נקרא שהוא ילד אותו. זאת אומרת, חזרה לענייננו.
רגע, דבר שלא, איפה המדרש הזה כתוב?
איזה מדרש?
משרשרת.
אני חושב שזה בפרק דבלי עזר, לא?
לא, זה
חדרה. אולי באבות רבי נתן, אני חושב שזה בפרק דבלי עזר.
אז מה כתוב בשרשרת הזאת?
אם לא, אז זה במדרש תנחומה.
מה כתוב בפרק הדבר רבי אליעזר? בפרק הדבר, מה כתוב בשרשרת?
כתוב שהיא צאצאה של יעקב. וכשיוסף...
רגע, ואיך משם יגיע לפוטיפר?
יעקב הביא אותה לפוטיפר, הוא לא הפגיע אותה ברחוב. הוא הביא אותה למטה, ובחר דווקא משפחה טובה, איפה שהאבא היה סריס, לא היה צריך לחשוד מי יודע מה... לא היה להם ילדים, והם רצו לאמץ ילדה, אז הם גידלו את הילדה הזאת, אסנת.
אוקיי, ועד איך יוסף גילה שזאתי?
נראה. בפשט, הם גדלו יחד, הם היו באותו בית. חז"ל אומרים לנו
ש... יוסף ואסנת?
כן. שניהם היו בבית של פוטיפר.
זה רומנטי.
הם לא היו באותו גיל, הוא היה הרבה יותר גדול ממנה.
אם לא היה איסור, הם היו יכולים להתחתן עם יצליח?
חכה. הם יכלו, כן, יכלו. בסדר, יכלו, זה בפרשה, זה הנושא של הפרשה הבאה, זה לא הפרשה שלנו. שיעקב התחתן, יוסף התחתן דהלה. אז יהודה, כל האחים לא שמחים איתו אחרי מה שהוא עשה. למה לא אמרת לנו, אבא כל כך עצוב, אתה יכולת לומר לנו לא למכור את יוסף, ומורידים אותו.
תבין מה עושים את המנהיג גם
כלום.
לא, אין בעיה, אז זה לא אשמתך, אבל אתה לא מנהיג, אין בעיה. הורידו אותו מהנהגה. לא אמרו, אתה כבר לא אח שלנו.
הם שמו אותו בתור
מנהיג. אמרו, אתה היית המנהיג שלנו עד עכשיו, אתה לא המנהיג עכשיו.
אז לא, עכשיו אני כן יכול לשאול את השאלה שעשיתי לפני 20 דקות.
כן.
רש"י מפרש שעכשיו, כאילו יהודה שהיה כאילו הראש של אחים, הוא ירד. כמו המצב שלו הוא ידרדר. איך הוא יגיע כאילו נשיא?
כנראה שהאחים ראו שהוא יש לו תכונות, שהוא אמור להיות המנהיג שלהם.
על היה
ראובן, אמרנו כל. אז רואים שאחרי שראובן איבד את זה, אז יהודה קיבל את זה. רואים, זה כתוב דברי הימים.
ועכשיו?
עכשיו יש בעיה. דברי הימים על הספרים, על החמישה
חופשי תורה? תפתח ותראה.
אני צריך להגיע לשם.
זה כולו ייקח לך 3 דקות, לפתוח דברי הימים, לראות מה כתוב שם.
אני בתהילים,
אבל... בסדר. קח 3 דקות בעסקת צהריים, ותראה.
אז אין אף אחד עכשיו כאילו מנהיג
של...
אין מנהיג של
אחים ע אז יהודה, תיזהרו, אתם מדברים על אנשים גדולים.
אני לא אומר משהו גדול, אבל כאילו, הוא ימני.
יהודה מתחתן.
רב, אם קודם דיברתי ויצא ככה ש...
בסדר.
זה, אז אני מבקש מחילה שלא יחסו עליי שם למעלה, יעשו עליי איזה...
בסדר. אז יהודה יש לו 3 ילדים, ער, עונן ושילה. וכשהם בני 7, וכשער בן 7, אז יהודה מביא לו אישה צדקת, הבת של שם, שקוראים לה תמר.
הבת של שם?
יפה.
איך? משם עד לשם?
אז אתה צודק, זה שתי שיטות בתוספות, אם זה כפשוטו שהייתה הבת של שם,
או שהייתה... הייתה בת 900, כמה הייתה בת?
לא, בסדר, אז כנראה שלשם הייתה ילדה, מאוד מאוחר בחיים. שם עוד חי בימי אברהם, נכון?
כן, שם ועבר.
יפה. אז ער, הוא לא מאפשר לאשתו להיכנס להיריון, זאת אומרת, הוא מוציא את הזרע שלו מחוץ לרחם שלה.
כמו מעונן או כמו...
הם שימשו, ואז כשהגיע זמן להזריע, הוא עשה את זה מחוץ. ואז הקדוש ברוך הוא, או לפי שיטה אחרת בגמרא, שימש את השלו כדרכה, והקדוש ברוך הוא עשה שהוא ימות. אז ילד בן שבע מת, זה לא כל כך טבעי. יהודה אומר לאח שלו, עונן,
שהוא... אז ילד בן שבע עשה את יהודה אומרת?
נכון.
איך? איך הוא לא יכול לזה בכלל, ילד בן שבע?
נכון. אז מפה מוכח מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, שהדורות הקודמים, הגברים יכלו להזריע בגיל יותר צעיר, ואנשים יכלו להיכנס להיריון בגיל יותר צעיר. אתה צודק? אז... עונן מתחתן איתה, ועושה אותו דבר, ושיחת ארצה, הפסוק אומר. הוא לא מאפשר לאשתו להיכנס להיריון. יפה. אז שוב, הקדוש ברוך הוא עושה שהוא ימות. עכשיו, יהודה לא יודע למה שני הבנים שלו מתו, אבל הוא אומר לתמר, את תשבי על מנה. עכשיו תחשבו מה קורה. יהודה גורם לאבא שלו לחשוב...
בת כמה תמר אז?
יהודה גורם לאבא שלו לחשוב שהבן שלו מת. מה הקדוש ברוך הוא מעניש את יהודה בינתיים? שני הבנים שלו באמת מתים. הוא מאבד את ער ועונן. ואז הוא אומר לתמר, את תחכי עד ששלה יגדל, כי הוא חושש ששלה ימות גם כן. עכשיו, כשהיא רואה ש...
בת כמה תמר אז?
אני לא יודע. כשיהודה רואה ש... כשתמר רואה ששאלה גדל ויהודה לא מביא אותה לאשתו, אז תמר שומעת שיהודה איבד את אשתו, והוא עכשיו בדרך למעלה לגזוז את צונו עם חברו. אז
מי זה חברו?
ראהו הדולמי, כתוב שהוא הלך עם איש הדולמי לעשות עסקה, עסקים, עם... קוראים לו חירה.
ככה חבר של גוי מהרשום.
יפה, שאלה טובה, שאלה נהדרת.
הוא
בהזדמנות צריך לחזור לזה, תסתכל במדרשים הזה, באמת המדרשים מתייחסים לזה.
הוא התרחיל מאחיד
להשתף
עם גוי.
טוב, בסדר. אז תמר מתחפשת, היא מתלבשת והיא הולכת לרחוב, ויהודה רואה אותה ואומר לה, הבה נא אבוא אלייך. הוא לא יודע שהיא קלתו. דבר מדהים, כמה היא הייתה צנועה וכמה הוא היה צנוע. כל השנים שהיא גדלה אצלו בבית, הוא לא יודע איך קלתו נראית. אז כשהוא פוגש אותה ברחוב לבושה...
פתאום הוא לא צנוע.
או, שאלה טובה. אז יש פה כמה שאלות שבעצם מתלבשות אחד לשני. קודם כל, למה תמר עושה את זה? שנית, למה יהודה עושה את זה?
בת כמה הייתה בראש
של שבע
כזה, אם הייתה עם ילד בן שבע?
טוב מאוד. שלישית, למה הרמב״ם בהתחלת הלכות אישות כותב לנו שקודם מתן תורה אדם פוגש אישה בשוק, רצה הוא, רצתה היא, היו הולכים ועושים מה שהם רוצים, והרמב״ם כותב שזה הדרכה של תורה לפני מתן תורה. זאת אומרת, הרמב״ם כותב לנו בהתחלת הלכות אישות.
אז מה השאלה פה?
אז זאת אומרת, הרמב״ם אומר לנו שיש איזשהו מבנה שהוא מקובל בתורה, שאיש ואישה שרוצים יכולים ללכת לעשות מה שהם רוצים. אז ניתנה תורה, אז ניתנה תורה, והתורה אמרה לנו, אני לא רוצה שאתם תחיו ככה, אתם מוגבלים לחיים אחרים. אבל הרמב״ם טרח להקדים את כל הלכות אישות, ולומר לנו, לפני שניתנה תורה, חלק משבע מצוות בני נוח, והרמב״ם כותב את זה בהלכות אישות של ישראל, שאדם פוגש אישה בשוק, רצה הוא, רצתה היא, זה ההגדרה של הרמב״ם. אז זאת אומרת, אז שמה השאלה? שיהודה עושה כמה שזה תמוע, בעצם מבחינת דיני בני נוח, זה היה מותר.
אז מה השאלה, מה השאלה פה?
אוקיי, אז אפשר לומר שאין שאלה.
לא, אז מה השאלה על הרמב״ם?
לא אמרתי שיש שאלה.
אמרת, השאלה הראשונה למה הוא עשה, השנייה השאלה למה היא עשתה.
או, השאלה השלישית, למה הרמב״ם? אז עניתי את השאלה השלישית, לא. ומתוכם. למה הרמב״ם מזכיר את זה? אז אני אומר, הרמב״ם נותן לנו מבנה, שבהזדמנות צריך לדבר על זה, כי המבנה הזה כנראה רלוונטי גם לנו, לא רק להבנת הפסוקים פה.
למה?
כי כנראה שיש פן שההלכות נישואין שלנו בנויים על ההלכות נישואין שהיו לבני נוח קודם. זאת אומרת, לא כל רוב, ההפך, רוב המצוות של התורה לא קשורים למה שהיה לפני מתן תורה. פה הרמב״ם נראה שהוא מקשר את המציאות של חיי נישואין שלנו למה שהיה קודם. כאילו זה נדבך על. מה?
זה הזוי.
הווה אומר?
זה הזוי.
אני לא מבין מה אתה רוצה לומר.
זה
עכשיו
גם נולדת
השאלה למה יש
זמן. לא הבנתי.
גם
נולדת
השאלה למה יש
זמן. בסדר. אז בחוקי בני נוח של אותו זמן, מה שיהודה עושה זה מותר. חזל דורשים לנו שהיה פה בכיוון שאלה דחף בהתחלת השיעור, שיש דברים שהם נראים בעליל, זה נראה שהתורה רצתה שמשהו יקרה. בין אם זה חטא העגל, בין אם זה חטא אדם הראשון, בין אם זה מעשה יהודה ותמר. יש דברים שגם חזל נתנו לו אינדיקציה, שהקדוש ברוך הוא עשה כאילו השתדלות יתר, שלח מלאך לדאוג לכך שהסיפור יתנגן בצורה שהוא יתנגן. ופה אנחנו נצטרך להמשיך בהזדמנות טובה שיצא לנו ללמוד את הפרשה.